וברוכות הבאות לפודקאסט, פרק חדש, והפעם, מהו עיסוי יוני? ולמה אני הולכת להקליט לכם בכלל פרק על הנושא הזה? אז קודם כל אני אתחיל בלמה חשבתי שהפרק הזה נחוץ כל כך, ולמה אני רוצה לדבר על הנושא הזה. אני עובדת כבר 8 שנים בקליניקה, בעבודה שלי, בטיפול מיני. הענקתי עיסוי יוני למאות נשים שהגיעו לקליניקה שלי במהלך השנים. נשים שהגיעו עם מגוון סיבות ותחושות ורצונות וצרכים, שחלק מהמהלך הטיפולי היה גם עיסוי ליוני שלהם, לנרתיק שלהם. ואני מרגישה שגם אחרי 8 שנים, שזה באמת חלק נכבד מהיומיום שלי, הוא לפגוש את המושג הזה ולהעניק אותו וללמד אותו ולהדריך אליו, עדיין יש הרבה מאוד בלבול, יש הרבה מאוד תהייה בכלל מה זה, שאלות על מה את מדברת. ואני רוצה לעשות סדר, חשוב לי ש... להשמיע את הקול שלי בנושא, מתוך הניסיון הרב שיש לי. אז בואו נצא לדרך בפרק חדש, שאני הולך לספר לכם על היתרונות והמחשבות שלי מאחורי עיסוי יוני. אז אני אתחיל בזה שזה אחד מהערכים היותר... מחופשים בגוגל. מאות אלפי אנשים מחפשים את המושג הזה, עיסוי יוני. הוא מעורר סקרנות רבה, המושג הזה. אנשים ככה שואלים את עצמם, למה, אני משערת שבעיקר נשים, למה לנו להתעסק עם עיסוי לנרתיק שלנו? במה זה תורם לנו, איך זה יכול לעזור לנו, מה זה משרת. יש ככה הרבה שאלות סביב הנושא, ואני רוצה ככה לעשות סדר ולהתחיל מההתחלה. אז קודם כל אני אגיד שיוני בסנסקריט, זה בעצם שם לנרתיק שלנו, לשפתיים של הפוט שלנו. אני חושבת שהתרגום שלו בעברית זה אולי כמו מקדש, מקדש אהבה. וכשאני אומרת עיסוי יוני, אני בעצם מתכוונת לעיסוי של הנרתיק שלנו, של השפתיים, של הדגדגן, ככה עיסוי עמוק לכל האזור של פנים האגן והחיצוני הקדמי של הווגינה שלנו. ואני אגיד שבמהלך השנים אני מגלה שיש כמה סיבות שנשים מגיעות לעיסוי יוני, ואני רוצה להגיד מה הדרך שלי. זאת אומרת, מתי אני ממליצה על להגיע לעיסוי יוני. אבל רגע אחד לפני שאני אדבר על ההמלצות שלי, ומתי אני חושבת שכדאי להגיע לעיסוי יוני, אני אגיד שהטכניקות שבהן אנחנו משתמשות בעיסוי יוני, הן טכניקות עתיקות, שנמצאות בתיעוד באפריקה, ובמזרח במשך אלפי שנים. אני יכולה לומר שבשולשלת שלי, במשפחה שלי, יש את סבתא רבתא שלי, סבתא רחל, שבמאה שערים שלפני 70 שנה, פחות או יותר, עושה עיסויים לנרתיק, אז לא קראו לזה עיסוי יוני בוודאי, אבל היא עושה עיסויים לנרתיק ולרחם, לנשים שחוות שלל תופעות שקשורות לפריון שלהם ולקיום יחסים שלהם. העיסוי מוענק לא למטרת הנאה ואורגזמה, אלא באמת למטרה בריאותית, גרדה. אני חושבת שמאיך שאני ככה תופסת את סבתא שלי, הכרתי אותה רק עד גיל 5, ואחר כך היא נפטרה, אבל מאיך שאני תופסת את זה, בתפיסה שלי, בזיכרון מאוד עמום, אותה הולכת לבית הכנסת ביום שבת בבוקר, ונמצאת ככה בעזרת הנשים שנמצאת למעלה, הגברים נמצאים למטה, והגברים פוגשים אותה בבית הכנסת, ומרימים את הראש ללמעלה, ועושים לה כזה עם אגודל כמו לייק, שהכל טוב עכשיו אצלם. ובעיניי זה מעיד על איזושהי, שיש פה גם הנאה מעבר לבריאות של האישה שמגיעה אליה לקבל את הייסויים האלה. אני זוכרת את הריח של הצמחים בבית שלה, ככה שהיא הייתה מרתיחה לנשים לפני שהן היו מגיעות אליה לטיפול, לייסוי. היא בעיקר עבדה בייסוי, כמעט ולא היו לה מילים. היא לא הייתה מדברת הרבה, הייתה אומרת משפט או שניים לאורך כל המפגש עם נשים. היא הייתה בעיקר עובדת עם אצבעות הידיים שלה, ובטח עם האנרגיה שלה. והיה לה תור ארוך של נשים שהסתרך, זה היה מאוד מקובל, היו מגיעים אליה מכל הארץ, לא היו אז בארץ המון המון אנשים, אבל הגיעו, אני זוכרת, לא מהסיפורים, מחיפה ומהערבה ומתבריה ומהגולן, ומהגליל המערבי, ומאזור ים המלח ועין גדי. אני זוכרת ממש את הסיפורים של סבתא שלי, שמספרת מאיפה מגיעים אליה. ואצלנו, כשאני עוד הייתי ילדה, והיא הייתה עוד עובדת, אז היו מגיעים בעיקר מהאזור של הבית. זאת אומרת, זה עדיין מהשערים, זה עדיין מקום מאוד מסורתי, שורשי, ועדיין מגיעים כדי לקבל את העיסוי הזה. זאת אומרת, זה חלק מהמסורת שלנו. וככה, היא נשכחה ב-50 שנה האחרונות. אחרי סבתא רחל, אף אחת במשפחה שלנו, למשל, לא המשיכה את המסורת הזאת, ולא התעסקה בצמחים ובמגע למערכת המינית, ובריפוי בכלל של המיניות. עד שאני הגעתי ובעצם הלכתי לרכוש את הידע הזה פה במערב, היא לא לימדה אותי את הידע הזה, לפחות לא באופן פיזי, פרונטלי, כן? אני מרגישה את הרוח שלה מלווה אותי כל הזמן, אבל היא לא לימדה אותי את זה הלכה למעשה. בעצם את הידע אני רוכשת במקום אחר. אני חושבת שבעיקר ממורתי האגדית, שהיא באמת מאסטרית לאיסויוני, אלינור אור כהן, שככה עוברת איתי צעד צעד בלמידה הזאת של האיסויוני. ובשעות וימים וחודשים ושנים של התנסות ופרקטיקה בקליניקה, גם שלה וגם שלי בסוף, ומפגש עם הרבה מאוד נשים שמבקשות ריפוי ומזור. אז אנחנו ככה מבינות שעיסוי יוני, עיסוי לנרתיק שלנו, הוא דבר שקיים מאות שנים, שבעבר היה דרך מאוד לגיטימית לריפוי המיניות של נשים. וכשאני אומרת ריפוי למיניות של נשים, אני מתכוונת גם לבריאות המינית שלהם, כשנשים מבקשות להיכנס להיריון, כשנשים כואב להם בנרתיק, והן לא מסוגלות לקבל את הגבר עליהם, נשים שסובלות מריח, נשים שסובלות מכל מיני תאים טרום סרטניים, נשים שככה בעבר לא היו להם הבחנות רפואיות מדויקות, אבל הם היו מגיעות כי הן סבלו מכאב, או כי הן סבלו מתופעות של ריח או גרד, לאו דווקא כפטריה. נשים שסובלות מליכן, שזה מחלה נרתיקית אוטואימונית, שבעצם הנרתיק תוקף את עצמו, וכל האזור של הנרתיק מתקלף ומתגרד ומשנה את הצורה שלו, וככה הן מגיעות ומקבלות ריפוי למקום הזה בעזרת עיסוי, ואנחנו נכנסות לתוך עולם חדש, קונבנציונלי, שבו הרפואה מכה ככה את מלוא כוחה, ותרופות כימיות וביולוגיות הופכות להיות מאוד פופולריות, ובעצם אנחנו זונחות את הרפואה הזאת, השורשית, המזרחית, המאוד ידועה בעולם לא המערבי, וכמעט ולא משתמשות בה יותר. אני רואה את הרמת הגבה של נשים כשאני משתפת אותם ביכולת לרפא את המערכת המינית שלהם, משלל התחלואות שהן מסתובבות איתם על ידי עיסוי ליוני, לנרתיק שלהן. אני רואה את החשש, את הפחד, את הקיבוץ, את החוסר אמון, את הפליאה, את הרמת גבה. כשבעצם לא פתרון, אלא הדרך הזאת היא מונחת על השולחן הרבה מאוד פעמים. ואני יכולה להגיד שכמעט כל רופאה שפגשתי אני בימי חיי, רופאת נשים או אפילו רופא נשים, אנשי רפואה מערבית שאני פוגשת במהלך החיים שלי, וככה משתפת אותם בעיסוק שלי, מברכים וממש שמים את ידם על ראשי ואומרים כל הכבוד תמשיכי, זה עוזר ותומך מאוד בדרך שבה אנחנו נותנים ריפוי למטופלות שלנו באתגרים שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתם. אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הרבה פעמים עם כאב בנרתיק שנשים מדווחות עם וולבודיניה או וסטיבוליטיס או וגיניסמוס, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. יש לנו כל מיני פתרונות, החל מניתוח וכלה בהצעות, אני שומעת אפילו לקחי כוס יין ותנשמי עמוק, אבל באמת אנחנו לא יודעים להנחות את האישה שנמצאת מולנו, איך לעזור לעצמה, מעבר לתרופות מהלחשות וכולי, ואנחנו באמת, זו התשובה שלהן אליי, אנחנו באמת מסכימות שעיסוי שנעשה בצורה מסורתית, יכול מאוד להיות, לתמוך ולעזור לנשים שנמצאות במצבי מצוקה, או במצבים שמצריכים ריפוי שהוא הוליסטי יותר, שהוא מגיע מאיזשהו אימון יומיומי, או מאיזשהו מפגש שהוא פחות פרוטוקולי, שהוא פחות, או פחות תרופות, משהו שאישה ככה עובדת עם עצמה ומגלה בעצמה איפה כואב ואיך כואב ואיך לא נעים ואיך כן יכול להיות נעים. אז לעיסוי יוני יש כללים, יש חוקים, יש דרך שבה אנחנו מעשות את היוני שלנו. אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה לא משנה בעיניי. מי שרוצה יכולה לשים ביוטיוב, או להיכנס לאתר ההדרכות שלי, בחינם, ללא עלות, הדרכה לעיסוי עצמי ליוני, וממש להקשיב שם. אני הולכת איתכן עקב בצד אגודל, ונותנת שם את כל הטכניקה לעיסוי יוני עצמי, שאישה יכולה להתחיל ולהתאמן, וממש לעזור לזרימה של הדם, ולזרימה של החמצן בגוף שלה, בריפוי של הרבה מאוד דברים, של הרבה מאוד מחלות שקשורות למערכת הרבייה, לנרתיק, למערכת המינית. אבל אני לא רוצה לעסוק כרגע בטכניקה, אלא בעיקר ביתרונות של השיטה הזאת, ביתרונות של העיסוי, ביתרונות שלה בכלל לשים לב וכוונה ואכפתיות דרך אצבעות הידיים לריפוי של המקום הזה. אני יכולה להעיד שהרבה מאוד נשים שאני פוגשת וגם גברים לא נוגעות בפות שלהן, לא נוגעות, לא בשפתיים, לא מכניסות אצבע פנימה, אלא אם כן הן מעוננות, ואז זה מאוד ממוקד ומאוד חדור מטרה. זה מאוד פופולרי להגיד את המשפט הזה, חדור מטרה, אבל זה באמת ככה. תחשבי שכשאת מעוננת, את מניחה אצבע, ויברטור, מכשיר כלשהו, גבר שאיתך, על המקום שגורם לך הכי הרבה עונג, שזה הדגדגן, או אם את חובה אורגזמה פנים נרתיקית, אז בפנים הנרתיק, מאחורה, בנקודת הג'י, שם את מתרכזת. שם את מרכזת את רוב המאמץ שלך במגע, כי שם את חובה אורגזמה. כל האזור האחר של הנרתיק, של השפתיים, של הפוט, לא ננגע. יש לנו אזורים בווגינה, אזורים בנרתיק, אזורים בפוט, שהם לא ננגעים. ואלו אזורים שתמונה בהם הנאה אינסופית. נשים שנוגעות בנרתיק שלהן, שככה חוקרות אותו, שמגלות אזורים חדשים ושנעימים להם למגע, מדווחות, משתפות. אני גם אדע לזה באופן אישי, כשאני מעניקה עיסוי לאישה בקליניקה שלי, אני אדע ליכולת של אישה לחוות פתאום תחושות שונות לגמרי ממה שהיא הרגישה עד היום, בכל השנים שהיא קיימה יחסים או הייתה בעינוג ומגע עצמי. אני חושבת שהזיכרון הראשון שלנו הוא ממגע עצמי, כשאנחנו ילדות מאוד צעירות, ובדרך כלל אין לזה לגיטימציה, זאת אומרת, ילדה שנוגעת בעצמה, לא היום, אבל אני מדברת איתכם על 25-30 שנה אחורה, טווח הגילאים הצעיר שמקשיב לי עכשיו, יחסית, ויותר מאוחר לכו, על 40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, נשים ככה יותר בוגרות, שנוגעות בעצמם, אם זה בקיבוץ, בבית הילדים, או אם זה בבית אצל ההורים שלנו, לא משנה בכלל מאיזה חברה את מגיעה, אם את מהעולם הדתי, החרדי, החילוני, המסורתי, זה לא משנה. זה התרבות שאנחנו חיות כולנו בתוכה בארץ הזאת, ובכלל בעולם הזה המערבי, לא נוגעים בעצמנו, לא מעוננים, זה המסר. זה לא לגיטימי. התגובה האוטומטית של כשאימא רואה אותנו נוגעות בעצמנו מעוננות, היא מקווצת. זה פחד, זה, ומכוונות טובות. תינוק ששולח יד לבולבול שלו, תינוקת ששולחת יד לפות שלה, בגיל מאוד צעיר, 4-5 חודשים, ברגע שיש הבנה של תאום בין מוח יד לתחושה, התינוקת או התינוק ישלחו יד אוטומטית לאיבר המין שלהם. התגובה הראשונית של ההורה תהיה להוציא את היד, להזיז אותה, והרבה פעמים להגיד גם איכס, כי הם בדיוק באמצע להחליף להם טיטול שמלא בפיפי או בקאקי. זאת אומרת, ולסגור את הטיטול מיד ולהגיד לא וכזה. אבל כמעט, ואני לא פוגשת גם היום, אגב, הורים שיגידו לילדים שלהם, איזה נעים לגעת בבולבול או בפוט, זה נעים לך, נכון? איזה כיף, איזה נעים, איזה יופי של פוט יש לך, איזה יופי של בולבול יש לך. זאת אומרת, החוויה הראשונית, הילדית, הכי 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 משמעותית שלנו, היא שזה אסור. היא שמזיזים אותנו, היא שלא מרשים לנו, גם אם זה בלי מילים, במעשים. וזה הולך ומתמשך לגילאי 2, 3, 4, 5, כשילדים רק מגלים את התחושתיות הנעימה הזאת בפוט או בפין שלהם. הדבר הראשון שהורי יעשה זה להגיד, תעשה את זה בפרטיות בחדר, לא שזה לא צריך להיות ככה, אבל המסר שמועבר הוא שהיום אולי יש לזה יותר פתיחות, אבל בעבר, לא, רוב רובנו, רוב מי שמקשיב לי עכשיו, המסר היה שזה אסור, שזה מסוכן, שזה מפחיד, ושלא כדאי לעשות את זה. וכשהמסר הזה מועבר לנו וככה צרוב בתאים שלנו, רוב רובנו לא ניגע בעצמנו בצורה שחוקרת ומגלה את הגוף שלנו. רוב רובנו ניגע בעצמנו כשאנחנו רוצות אורגזמה, כשאנחנו מעוננות, ואז זה מאוד מאוד חדור מטרה, זה מאוד, אני עכשיו רוצה אורגזמה, להגיע אליו וכמה שיותר מהר, ואז אני אגע בנקודה שאני מכירה שאיתה אני מגיעה לאורגזמה. וברגע שאנחנו ככה חוקרות ומגלות ונוגעות ומעשות ומזרימות מלא דם ומלא חמצן לאזור דרך כפות הידיים שלנו, דרך אצבעות הידיים שלנו, דרך אפילו שרבית או ביצה, משהו ככה מחומרים טבעיים, אנחנו יכולות לגלות קודם כל העוצמה של ההנאה, כשאנחנו נחווה אורגזמה תהיה, אם זה בסולם של 1-10, ואם עד עכשיו חווינו עוצמה של, לא יודעת, 4, העוצמה תעלה ל-8-9. כי פתאום התחושתיות והמערכת העצבית מקבלת כמו בוסט של חמצן, בוסט של זרימה של דם, אנחנו ממש משנות את החיוותים של התחושתיות במוח שלנו, ומגבירות ומעצימות את ההנאה עד לאין השמיים הם הגבול, כן? אז ככה, יש חשיבות מאוד גדולה להנאה שלנו, לעיסוי של היוני שלנו, גם מבפנים, גם פנימה וגם מבחוץ. אז זה ככה בגזרה של ההנאה ובבריאות שלנו. תחשבו על אישה, תחשבי עלייך, שמכניסה אצבע לנרתיק שלה. אגב, במסורת שאני מגיעה ממנה, מהעולם החרדי, נשים במהלך החודש, פעם בחודש, עושות בדיקות טהרה במשך 7 ימים. הן מכניסות את האצבע שלהם עם בד אל פנים הנרתיק, ומגלות האם הרחם שלי עדיין מדממת, מה קורה בנרתיק שלי, מאיפה הדימום מגיע, למה הוא מגיע מהרחם, האם זה דימום ממקור אחר? זאת אומרת, וההלכה אומרת, אנחנו סומכים על האישה שתדע מאיפה הדם שלה, האם הדם שלה הוא מהרחם או הדם שלה הוא נרתיק. זאת אומרת, אני חושבת שכשכתבו את ההלכות האלה, אז בימים עברו שעיסוי לנרתיק היה מאוד פופולרי, מאוד, הדרך בעצם לרפא אותנו ממחלות מין למיניהם, אני חושבת ששם האישה קיבלה את הכוח על הגוף שלה, ואת הלמידה, מה קורה לה שם בפנים. פעם בחודש, במשך 7 ימים, היא מכירה את ההפרשות שלה, היא מכירה את הצבעים של ההפרשות, היא מבינה מאיפה הן מגיעות, היא יכולה לזהות אם יש משהו לא תקין. כשאני מעשה את עצמי ומוציאה את האצבע, ואיתה יוצאות ההפרשות שלי, ואני רגע אחד מניחה אותם ליד האף שלי, במריחה את הריח, וכשאני מריחה את הריח שלי, והריח שלי נעים לי, הריח שלי הוא טוב, הריח שלי הוא ככה משהו שאני מתחברת אליו, אני יודעת שכרגע הבריאות שלי בשיאה, וכשיש ריח חמוץ, או שיש ריח של משהו מקולקל, או שיש ריח שלא נעים לי איתו, אז אני אשאל את עצמי מה קורה אצלי. יכול להיות שזה משהו רגשי, מנטלי, כן? זה לא חייב להיות מחלה פיזית בגוף, ולפעמים אני אגלה שיש לי איזושהי פטריה או איזשהו דלקת, ויותר מזה, כן? אבל הרבה פעמים אנחנו יכולות לקבל אינדיקציה למה קורה לנו בתוך הנרתיק לבד, עם העיסוי הזה, להתחיל להכיר במהלך הימים בחודש, מתי אני מבייצת לפי ההפרשות האלה, כשאני עושה עיסוי ונוגעת בעצמי, ויודעת מה קורה לי בפנים הנרתיק כשאני מבייצת, ומרגישה פתאום את הרטיבות שלי ואת האנרגיה של הנרתיק, איך בימים של ביוץ הנרתיק שלנו מבפנים, הוא כמו פתוח. ממש אפשר להרגיש את הפתיחה הזאת, הפנים נרתיקית. את יכולה ממש להרגיש מבפנים, אם הנרתיק במהלך החודש הוא כמו מין סגור כזה, כמו סלע סגור, בימים של הביוץ, ב5 ימים שלפני הביוץ, ויומיים אחרי, אני חושבת, פחות או יותר, אנחנו ממש נזהה מין, כאילו העצמות של הנרתיק טיפה זזו. הם ככה יותר פתוחות, אין שריר קשה, יש יותר נעים שם בפנים. ובאמת זה משהו שאנחנו כמעט ולא יכולות להרגיש בעצמנו, כשאנחנו לא נוגעות בפנים, כשאנחנו לא מעשות את עצמנו, כשאנחנו לא מכירות כל נקודה ונקודה פנימית. אבל כשאנחנו מתחילות לגעת בעצמנו, ולעשות את עצמנו, ולהכיר את העיסוי הפנימי מבפנים, וגם החיצוני, אנחנו גם מגבירות את הענף, וגם מגבירות את הקשר למחזוריות החודשית שלנו. זה קשר שהוא, את שואלת את עצמך בשביל מה אני צריכה את הקשר הזה? זה קשר שאישה בזמן פריון יכולה לדעת מתי היא פוריה ולהיכנס להיריון. כמובן לא לסמוך רק על זה, יש שם מגוון דרכים, אבל משהו בחיבור הזה לגוף מחבר אותי לרגע הזה שבו אני יכולה להפרות וליצור כאן ילד. נשים שנמצאות בגיל המעבר לזהות את הגלי חום לפני שהם הופכים להיות בכפות הידיים ובהתעוררויות תכופות בלילה, לזהות הגלי חום מפנים הנרתיק, להרגיש כמה הנרתיק שלך מבפנים רותח עכשיו, כמה הוא בוער ולא בקטע מיני, ולצנן אותו. באמת שרבית או ביצה מאוד עוזרים לצינון של הנרתיק במקום הזה. לזהות איפה כואב לי, הרבה פעמים נשים שמתארות שיש להם פתאום באמצע החיים, זה לא משהו שהן חוות כל הזמן, כאב פנימי חד, כשהן מכניסות אצבע, הן מספרות לי שהן מרגישות את הכאב כמו ציפורן, או כמו אש שריפה, או כמו כאב של אגרוף, של מכה, והזיהוי הזה של סוג הכאב, יכול לעזור בדרך למנוע אותו, שהוא לא יתקיים יותר. כשיהיה לי כאב של אש שריפה, אז אני אעבור לאזור של ממש הפתח של הנרתיק, ואותו אני אעשה כדי להזרים דם לאזור הזה, שהוא האזור שבעצם מייצר את החיכוך הכי רחב, כי בפנים הנרתיק, הנרתיק שלנו הרבה יותר רחב, מאשר ממש בפתח בכניסה. נשים שמרגישות את הציפורן הזאת, אז עיסוי לבחוץ של השפתיים, אבל ממש מלמטה, יעזרו לנו ככה להזרים דם ולהקהות את התחושה של המערכת העצבית בצורה שהיא מרגישה כמו מגרדת. אז יש מגוון טכניקות ודרכים לעזור לנו בכל תחושה שאנחנו מרגישות דרך העיסוי הזה. אבל אין ספק שעיסוי ליוני הוא מצרך, הוא חשוב לכל אישה באשר היא. אני חושבת שמעבר לזה שאנחנו מקדישות תשומת לב ואכפתיות וזמן למגע עצמי, שזה לכשעצמו מרפא. זה לכשעצמו, זה שאני לוקחת אחריות, זה שאני אומרת, הרי המטרה של הרצון, הייתי אומרת, של כל אחת ואחת מאיתנו, בזמן מעשה אהבה, בזמן קיום יחסים, שהגבר שלצידי או האישה שלצידי לא משנה, ייגע בי, ירגיש אותי, יבין איך נעים לי, ידע מה לעשות כדי שאני אחווה הנאה ועונג ותשוקה וכיף, ולמה הוא לא עושה את זה עבורי. ואני אומרת, היי, את יכולה לעשות את זה עבור עצמך. גם אם הוא לעולם לא יעשה את זה עבורך. אבל את תדעי איך נעים לך. את תדעי מה עושה לך טוב. את תדעי איפה בדיוק את מרגישה הכי חזק, הכי עוצמתי. איפה לא כואב לך. זה הרבה מאוד. כשאת תקיימי איתו יחסים, את אוכלי ממש לכוון את הגוף שלך סביב הפין שלו בצורה שתענג אותך, הרבה יותר ממה שאת מתענגת כרגע. גם אם הוא לא ייגע בך כמו שהיית רוצה שהוא ייגע בך, הוא לא ידע לעולם לענג אותך יותר ממה שאת תדעי לענג אותך, יותר ממה שאת תדעי מה נעים לך. זה ככה, זה הגוף שלך. את יודעת עליו הכי טוב. ומעבר לזה, הבריאות שלך, כשאת מעשה את הנרתיק שלך, ובכלל את הגוף שלך, אבל בטח את הנרתיק שלך, משתפרת לאין ארוך, גם במערכת המינית, אבל גם בכלל, ההורמונים שמופרשים, הופכים להיות מאוזנים, הרוגע, השלווה, החוסר דאגה, הביטחון הזה שיש לך בגוף שלך, שאת יודעת אם יש לך ריח כרגע שפחות נעים לך או יותר נעים לך, אם יש גרד, אם יש צריבה, את יודעת מה לעשות עם זה. ואני כן אומרת, במצבים אקוטיים, במצבים שנשים מרגישות שהן לא מצליחות לבד, שיש להם אתגר, שיש שם סיפור, שיש שם יכול להיות פגיעה ויכול להיות איזושהי מחלה ויכול להיות כאב כרוני שהוא כבר בדרגת הבחנה, כמו וגיניסמוס, כמו וולבודיניה, כמו ליכן. אז אני מציעה בשלבו. לבוא לקליניקה, לבוא אליי, לבוא לעוד נשים שככה למדו ויודעות לעשות עיסוי יוני ולקבל ליווי ותמיכה והדרכה וטיפול וכל מה שצריך כדי לעזור לך ולדעת שזה אפשרי, שיש ריפוי והדרך המסורתית הזאתי תומכת ועוזרת ממש, היא התשובה להרבה מאוד מחלות נרתיקיות שקיימות היום, וככה הרפואה עומדת מולם חסרת עונים. יש מה לעשות. אני פגשתי בשנים האחרונות מאות נשים עזרתי להם גם ללמד אותן על הנאה מינית, דרך עיסוי ליוני, על הגברת הנאה, על בכלל פעם ראשונה לחוות אורגזמה, פעם ראשונה לדעת שהן יכולות ושהן מסוגלות ושזה אפשרי, פעם ראשונה לגלות שיש עוד נקודות בגוף שלהם מעבר לעוננות הילדית המוכרת הראשונית שהן למדו כל החיים שלה, ונשים שחוות כאבים שיכולות לקיים פתאום יחסי מין נטולי כאב, איזה שיפור משמעותי זה לחיים שלהם, אחרי המפגש הזה עם עיסוי תהליכי ליוני שלהם, עוד פעם ועוד פעם, וממש לראות את ההבדל במהלך השבועות שעוברים בין העיסוי הראשון שהן מקבלות לעיסוי העשירי, ה-12. נשים שיש להם ליכן שפתאום נרגע, שפתאום מרפא, שפתאום הגרד עובר והגוף מפסיק לאכול את עצמו בעצם, השפתיים חוזרות ומקבלות צורה. יש רפואה במקום הזה, יש ריפוי, זה אפשרי. יש לעיסוי יוני יתרונות משמעותיים כל כך וחשובים כל כך, ואני מזמינה אותך גם ללמוד בעצמך לעשות את זה, וגם לקבל הדרכה, וגם לקבל עזרה אם את זקוקה לה, והמצב שלך הוא ככה קצת יותר מאתגר, ואת מרגישה שאת צריכה ליווי במקום הזה. אבל תדעי שזה אפשרי ושזה קיים. אני שמחה להעביר לכם את התוכן הזה. אני חושבת שהרבה מאוד זמן רציתי להגיד את המילים האלה, כי זה ככה חלק חשוב מהעבודה שלי בקליניקה, וראיתי כמה חיפושים יש בגוגל לעניין, וכמה שאלות ותהיות, ואני מקווה שהפרק הזה ענה קצת על השאלות האלה. אני אשמח שיכתבו לי, שתשאלו אותי, שככה תעניינו אותי עם עוד נושאים לשיח פה בפודקאסט. תעבירו לחברות וחברים שאתם חושבים שהפרקי פודקאסט או הפרק הזה יכול לעשות טוב בחיים שלהם, בבריאות ובהנאה המינית שלהם. תתייגו אותי באפליקציית הפודקאסט השונות, ולהתראות בפרק הבא.